בוקר טוב, אנחנו בגאווה. הפרקים של הפסקאות של הגאווה, כמו גם הפסקאות של הנבה, אם תציצו רגע שמאלה, אז יש פה הרבה פסקאות שהן משפט אחד קצר וקצת חידתי כזה, שהן חידות, קביעות של הרב, צריך לפענח אותן. מזכיר ככה ספרים של ספרי מידות של גדולי ישראל אחרים. סליחה. טוב, אז אנחנו ננסה לאט לאט, צריך לעמוד על איזושהי נקודה כללית, ואז על ידה לנסות להצליח לראות את כל הפרטים. אז ננסה לאט לאט. א', הכרח הוא לאוהב השלמות האמיתי לנער מליבו כל אבק הגאווה, שהיא מסלקת את כל הוד הרוח. וכשתסולק הגאווה, מפני ההכרה הפנימית, שאם זו המתה אי אפשר לבוא אל השלמות האמיתית, שהיא המגמה האנושית, תסולק בסילוק טהור ותשאיר אחרי הרושם של שמחה המחובר עם שפלות הרוח באמת. הכרח הוא לאוהב השלמות האמיתי לנער מליבו כל אבק הגאווה, שהיא מסלקת הגאווה את כל הוד הרוח. אז יש הכרח, ולא המלצה טובה, ולא עניין שיש בו תוספת מעלה, אלא הכרח לאדם שאוהב את השלמות האמיתית ולא את השלמות המדומה, ומחפש להיות שייך אל מרומי הרוחניות, כמו שהיא באמיתת המציאות, כמו שהיא מצד הקדוש ברוך הוא, כמו שהיא מצד שורש ונשמת העולם, אז הכרח לאחד כזה לנער מליבו כל אבק הגאווה. האמת היא שאני לא כל כך בטוח מה הרב מתכוון פה, כי ייתכן שמישהו בעל גאווה הוא כבר לא כל כך אוהב השלמות האמיתי. לא רק ייתכן, נראה לי מאוד. שאוהב שלמות אמיתי, יש מצב שזה הגדרה של הענווה. ולכן אני חושב שהרב לא מדבר פה בהכרח על פלוני שהוא אוהב שלמות אמיתי, מה שנשאר לו זה לנער את אבק הגאווה. אלא יש פה סוג של תיאור מדעי, תיאור, לא מדובר פה על מישהו, אלא מדובר פה על הגדרת המישהו. כדי להיות אוהב שלמות אמיתי, צריך לדעת שצריכה להיות התנערות מכל אבק של גאווה. אני מבין שהביטוי אבק בא להגיד אפילו הרשמים הכי קלים שלה. כי היא, הגאווה, היא מסלקת את כל הוד הרוח. הגאווה עניינה סילוק כל הוד הרוח. או בהמשך הוא קורא לזה, זוהמתה של הגאווה, אי אפשר לבוא איתה אל השלמות האמיתית. אנחנו רגילים לתפוס את הגאווה כעניין שיש בו, אני יודע, יש בו בעיקר בעיה בשאלת בן אדם לחברו. ככה רגילים העולם לתפוס את זה, הוא גאוותן, הכוונה הוא יותר מדי מדבר על עצמו ויותר מדי מחשיב את עצמו פה ולא שם לב לאף אחד חוץ ממנו וחושב שהוא הלמדן הכי טוב או השחקן הכי טוב, לא משנה. יש בזה גם בעיה כלפי הקדוש ברוך הוא, כי בסך הכל אתה בן אדם גס, אתה בן אדם לא נעים, לא, אז גם הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. אבל לעניות דעתי זה לא מה שכתוב פה. כתוב פה שהגאווה מסלקת את כל הוד הרוח, ועם הזוהמה שלה אי אפשר לבוא אל שלמות אמיתי. זה לא רק נקודה בינך לבין הזולת, מה יחסך עם הזולת, כלומר מתגאה על אחרים. אני אומר משפט שאני לא חושב שהוא לגמרי נכון, אבל הוא עוזר לי להמחיש את הכוונה שלי, גם אם היית לבד בעולם, היית יכול להיות גאוותן. כי מה העניינה של הגאווה? הגאווה היא מסלקת את כל הוד הרוח, כנראה שהוד זה משהו שקשור לרוח, וזוהמה זה משהו שקשור לבשר. והרוח עניינה השאיפה להתעלות, השאיפה, מילה שצריך להתרגל אליה, להתכללות. לא להתכללות בכוונה רק למלא מים בקולר גם לחבר'ה, להתכללות עם כלל המציאות, עם כלל ההוויה, גם למלא מים לחבר'ה. אבל יותר מזה, זה עניינה של הרוח. הגאווה זה איזשהו מסע חוצץ, איזשהו חול שמסמא את העיניים, שהוא מנתק את האדם מאותה תביעה של הרוח, מאותו הוד הרוח. הרוח זה דבר שיש בו הוד, יש בו איזשהו נקיות, עדינות. הגאווה עניינה ההתכנסות של האדם אל תוך עצמו, במובן הזה שאין לו שום תביעה למדרגה הבאה. אין לו שום תביעה לשלמות האמיתי. הכרח הוא לאהוב השלמות האמיתי לנער מליבו כל אבק הגאווה, כי זה תרתי דסתרי. עוד הרוח זו אהבת השלמות האמיתית. והגאווה זה הסתפקות בשלמות מדומיינת. עכשיו הצד השווה בין הגאווה, שאיך שאנחנו תמיד היינו תופסים אותה, לבין מה שכתוב פה. בן אדם אומר לעצמו, תשמע, אני יודע, מה אני צריך שמישהו יסביר לי את התוספות? אני יודע את התוספות. קראתי את התוספות, הבנתי את התוספות. אני לא מתאפק, אני חורג, ואני אמרו לי שהרב דוד ג'יאמי אמר בשם הרב מרדכי, שאם אתה קורא פעם אחת תוספות, ואומר הבנתי אותו, זה חילול השם. יש פה חתיכת תורה של אלוקות של תוספות, קראת פעם אחת ואמרת הבנתי? לענייננו נחזור, אז הגאוותן אומר אני הבנתי את התוספות, אני מבין את התוספות הכי מהר פה מבין כל החבורה. נו, אלה לא למדו כל כך בישיבה תיכונית וזה, אני יודע, אני הבנתי את התוספות. אז ככה אנחנו רגילים לתפוס את הגאוותן, וזה נכון, אבל הנקודה בעיקר פה היא לא זה שהוא מרים את האף עלינו, היא בזה שהוא מקבע את עצמו באיזושהי מדרגה מאוד, לא משנה, נניח והבין קצת את התוספות באמת. הוא מקבע את עצמו, הוא לא שואף עוד, עוד. ואולי יש לחברותה שלי איזושהי אהבה אמינה שגם אם היא לא לגמרי נכונה, אני צריך להבין למה היא לא נכונה. ואולי בכלל, אני בעצמי יכול להבין את התוספות יותר טוב. הגאוותן הוא תקוע. הוא נמצא באיזשהו מצב מאוד מזוהם של גוף מת. לכן היא שורש לכל החולאים שיכולים להיות לאדם. כי אין לו תביעה אלא מעבר. אין לו צמאון אלא שלמות. הוא עיוור. הוא לא רואה עד כמה הוא חסר ביחס למה שעוד הוא יכול להשתלם. הכרח הוא לאוהב השלמות האמיתי, ואי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי לטפל בגאווה, בלי לטפל בנקודה שבה האדם, עכשיו אפשר להגיד את זה בצורה פשוטה, מבסוט מעצמו יותר מדי, אי אפשר להשיג שלמות. הכרח הוא לאוהב השלמות האמיתי לנער מליבו כל אבק הגאווה, שהיא הגאווה, מסלקת את כל הוד הרוח, את כל מה שהרוחניות יכולה לרומם את האדם, לעוד עדינות ועוד עדינות. מפני ההכרה, כשתסולק הגאווה, מפני ההכרה שעם זוהמתה, עם הסירחון שבה, עם הריקבון שלה, הריקבון, מצב של כפייה במקום ואיבוד כוחות החיים, אי אפשר לבוא אל השלמות האמיתי, שהשלמות האמיתי היא המגמה האנושית. אז כשתסולק הגאווה מפני ההכרה הפנימית שעם זוהמתה אפשר לבוא אל השלמות האמיתי שהיא המגמה האנושית, תסולק בסילוק טהור ותשאיר אחריה, סליחה, רושם של שמחה. הגאווה מחוברת גם כן עם השמחה. יש פה פסקה כזו, רואים ש... טוב, זה קשור לדוגמה, לפסקה י' שהגאווה בעצמה היא עונש נורא. אז נטפל בזה, אבל בגדול, למה הגאווה היא השמחה? כי מה העניינה של השמחה? העניינה של השמחה זה כשהאדם חי, בתפיסת עולם כזו, בתודעה כזו, שחייו הם חלק מאיזושהי השתלבות עם הזרם. אין לו שום דבר שמאיים עליו, שחוצץ בינו לבין מה שהוא צריך להיות מחובר אליו. אז על ידי ניות מן הגאווה, באמת הבן אדם מתחבר עם השורש האמיתי של המציאות. אז זה מביא לשמחה, אבל זה לא מביא לשמחה של הוללות, כי זה שמחה שהיא מחוברת, או רושם של שמחה מחובר, עם שפלות הרוח. שפלות הרוח באמת. לא שפלות הרוח של בן אדם עכשיו שהולך, וממש לא, אם כל פעם שנלמד גאווה נגיד, אז מהי ההפך, הענווה? לא מדובר, אם הגאוותן זה לא רק ללכת עם הראש למעלה, אז גם האנוונטן זה לא רק ללכת עם הראש למטה. וגם מי שלמד את יען כי גבו בנו ציון, יודע שמתישהו הגאוותן, שיא הגאווה שלו זה שהוא מתחיל ללכת עם הראש למטה. אז לא מדובר אם אתה הולך עם הראש למטה או לא למטה, אלא האנוונטן הוא שפל רוח, הוא באמת רואה את עצמו כל הזמן, כל הזמן יש עוד דברים טובים שהוא צריך להיות משיג אותם. הוא אף פעם לא מרוצה, שוב, לא במובן שהוא משתגע ומתחרפן, אבל הוא אף פעם לא מרוצה מהמדרגה שלו. הוא רוצה עוד יותר. עוד יותר לדבר בצורה מדויקת ונקייה. עוד יותר ללמוד טוב, עוד יותר לכבד את אשתי טוב, עוד יותר להתפלל טוב, עוד יותר הכל טוב.
השמחה היא תוצאה של
סירוב
הגאווה.
מה?
השמחה היא תוצאה של סירוב הגאווה.
נכון. האדם עומד על מה שבאמת באמת הוא שייך אליו. ולכן הוא שמח. ב' אין בכל המידות הרעות מידה המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות כמו הגאווה. פשוט. אין בכל המידות הרעות, אין בכל המידות הרעות מידה מגשמת. הנה הגשמיות הזו וזוהמת הבשר הזו. מידה מגשמת את האדם. ומה התכונה של דבר גשמי? שהוא לא יזוז. זהו. אין לו תנועה. אין לו חתירה. אל. אז אם גשמת את האדם, ואיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות. הדר זו מילה שמציינת התווספות. תוספת כוח, חוזרת ונשנית. אז אין לך דבר כזה כמו הגאווה. כל מי שיש בו גאווה, אין אני והוא דרים בכפיפה אחת. כבר הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא החבר'ה. החבר'ה מהר מאוד, אם אתה תהיה גאוותן, לא יסבלו אותך ובצדק, ואתה תראה את הפרצופים שלהם. אבל זה לא רק החבר'ה, זה גם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לא כעונש חיצוני, אלא באמת כשאתה גאוותן, אתה מנותק מהקדוש ברוך הוא. אתה לא נותן לו מקום להיכנס בתוכך. אתה לא תובע אותו. אתה לא רוצה להיות דבק במה הוא הפתה. אז אתה והוא לא דרים בכפיפה אחת. כי דוחק רגלי שכינה. אתה לא מאפשר לשכינה, לשלמות, להופיע עוד בעולם, בך. ג' כל מי שמשתוקק לאור השם שיעיר על נשמתו, ימאס בגאווה עד שתהיה שרוכה בעיניו בחוש ממש. אם בן אדם באמת משתוקק לאור השם, אור השם האידיאל, אור השם האידיאל של השם, השלמות הכללית והנצחית של הקדוש ברוך הוא, כל המושגים שלנו במטבע האלוקית שלהם. אז אחד כזה שהוא באמת משתוקק לזה, משתוקק לזה, זה משתוקק לזה כנראה. אלו הדאגות שלו, לא דאגות במובן העצוב, אבל שם הוא נמצא, תשומת הלב שלו שם נמצאת. בשלמות של השם. מי שמשתוקק לאור השם שיעיר על נשמתו, ימאס בגאווה, כבר אוכל לסבול את זה, לא כל כך ברור לי פה אם בגאווה של, שהוא קצת יגלה בעצמו, או בגאווה של אחרים, נראה לי גם וגם, ימאס בגאווה עד שתהיה שרוכה בעיניו בחוש ממש. אולי צריך להגיד, תהיה סרוכה באפיו, בחוש ממש. אני לא יודע, מפנים פה, רב ציודה מפנה פה לעבוד רבי נתן, פרק י' א', כתוב, מניח יד על חותמו, כי יש ריח רע. אני לא יודע על מה נאמר שם הדבר הזה.
כתוב
שמרב
שמניח...
מה כתוב?
שמניח יד על האף.
באיזה הקשר אבל? זה נאמר? כאילו מה? מה נאמר שם חצי משפט לפניכם? כתוב פה ככה, שנא את הרבנות, כיצד? אמר רבי עקיבא. כל המקביא עצמו על דברי תורה, למה הוא דומה? לנבלה מושלכת בדרך. כל עובר ושב מניח יד על חותמו ומתרחק ממנה, והולך. שנאמר, אם נבלת בהתנסה, ואם זמות היד לפה. אז אדם שהוא מלא בגאווה והוא משתמש ברבנות רק בשביל הכותרת שהרבנות הזה, שהמילה הזו מציינת והמעמד שהאישיות שלו מקבלת בגלל הרבנות. אז הבריות, והרב אומר, כל הבריות ירגיעו, הבריות קצת ישנאו את זה, אבל אם אתה ממש משתוקק לאור השם, אתה גם תלך ליד תופעה כזאת, ליד נבלה כזאת של אדם שהוא משתמש ברבנות מבחינת נבלה, זה יסריח לך באף. אני חושב שהרב אומר כפשוטו. טוב, זה מדרגת הרב כנראה, כמו שהוא עבר ליד כנסיות ומנזרים, והוא יריח ריח של בית שימוש, אבל... אי אפשר לסבול את זה. מי שבאמת יש בו צמאון לשלמות אמיתית, הוא לא יכול לסבול את זה. תחשבו טוב, מה יותר מגעיל, נבלה או זה? מה יותר מגעיל? נבלה, איזשהו גוף שהסריח מבחינה גופנית, או גוף שהסריח מבחינה מהותית? אני חושב שזה יותר מגעיל מנבלה. דלת, כל זמן שהגאווה היא בלב, אי אפשר לשוב בתשובה. ואי אפשר להשכיל כל שכל טהור. כל זמן שיש גאווה בלב, שאוחזים במידת הגאווה, אי אפשר לשוב בתשובה. נו, כי מה זה תשובה? תשובה זה על ידי שהאדם חש את הצורך לתקן, את הצורך לשכלל. על ידי התשובה, הכל שב אל האלוהות, כתוב באורות התשובה. כשאתה מרוצה מדי במצב הקיים, את מה יש לתקן? את מה יש לתקן? מרע לטוב או מטוב קטן לטוב גדול? אין את המבט הזה לגאוותן, זו תופעה. אני חושב שלצערנו אנחנו קצת מכירים אותה, שיש אנשים לא מודעים בכלל, לא מודעים לקלקולים, לזיופים, גדולים יותר, גדולים פחות, אבל... יש איזה זה, עכשיו, עד שלא מדובר בתופעה פסיכוטית, אז מדובר בגאווה. סוג של תופעה פסיכוטית, כן, אבל אני לא מתכוון, אני מתכוון למידה מקולקלת. זה גאווה. אז איך הוא יתקן את זה? אתה אומר, בוא, מה, למה הוא לא מתקן את זה? הוא לא מתקן את זה כי הוא לא רואה את זה. הגאווה, אנחנו נראה את זה איפשהו פה בהמשך, או בענווה, אני לא זוכר, או בעין היה בטח יש את זה. הגאווה זה עיוורון. זה הגדרת המושג גאווה, עיוורון. אז אי אפשר לשוב בתשובה. בן אדם שלא עמל לשאול את עצמו בשקט פנימה, ורק הוא והקדוש ברוך הוא יודעים את זה. רק הוא והקדוש ברוך הוא. אני צמא לשלמות, או שאני במגושמות כזו שלא מתכוונת לזוז, ולא מתכוונת לבקר את עצמה, ולא מתכוונת לשכלל את עצמה. ואי אפשר להשכיל כל שכל טהור. כן, חוכמתו מסתלקת ממנו, מהגאוותן. כי שוב, שכל טהור זה השכל שכל הזמן, מה שחשוב לו, זה מה האמת. אז אולי מה שהוא אומר זה אמת, ואולי מה שהשלישי יגיד זה אמת, ואולי גם אני אגיד את האמת, אם אני רק אחשוב פעמיים ולא פעם אחת. ולגאוותן הוא כל הזמן מרוצה מהטייטל החיצוני. יש מחשבה, יאללה, הנה. הוא לא באמת מעוניין לברר, לבדוק, זה לא מעניין אותו בכלל. עוד אחד, המתאר עצמו מגאווה. טוב, אז הנה, זה הצד השני של המטבע. המתאר עצמו מגאווה יכול לשוב בתשובה שלמה בלא שום מניעה כלל. אפילו מהאבונות שמעכבים את התשובה. מי שמתאר את עצמו מן הגאווה, מן הזוהמה, זוהמת הבשר המגושמת הזו, יכול לשוב בתשובה שלמה. הנה עכשיו ייפרסו לנגד עיניו כל מה שהוא צריך, כל הקלקולים, הרעים שהוא צריך להפוך לטובים, או הטובים קטנים שהוא צריך להפוך לטובים גדולים. ואפילו הדברים המעכבים את התשובה, אבונות שמעכבים את התשובה, יש לנו רשימה שדברים שמעכבים את התשובה בכל מיני קבוצות שונות שמחולקות לסוגים שונים של מעכבי תשובה. יכול להיות שהצד השווה שבין כולם זה שהאדם הוא מכל מיני סיבות כאלו ואחרות, הוא נשקע בחטא שלו. זה המשמעות של מעכב את התשובה. אחד, הוא בכלל לא מודע לזה שהוא עשה, כן, אוכל סעודה שאינה מספקת את בעליה. מי חושב לחזור על זה בתשובה? זה צד אחד של בעיה. אתה לא, זה מעכב את התשובה כי אתה לא תהיה ערני לחזור בתשובה. אז פה מצד התשומת לב, אבל דבר אחר, רשימה אחרת, זה בגלל שאתה באמת שקוע באובי החומרנות. בבוץ החומרנות, במאסר החומרנות. אז זה מעכב את התשובה. זה לא כי הקדוש ברוך הוא עושה לך בדווקא, אלא כי הגעת למצב כזה, איך תצא מזה? אבל מי שבאמת מתאר את עצמו מן הגאווה, אז באמת מה יש לו לנגד עיניו? רק הצימון לשלמות. הצימון לשלמות כבר מתגבר ויוצר איזושהי קפידות כאלה על עצמי. כל מה שאני צריך לתקן. אפילו עניינים קלים שבקלים. איך אמרתי את הבוקר טוב? קל וחומר עניינים גסים יותר. אז באחד כזה שום דבר כבר לא יכול לעכב את התשובה שלו. טוב, נעמוד פה. Thank you.